שלום לכולם, בעזרת השם אנחנו מתחילים השבוע את חומש שמות, חומש שעניינו היציאה מגלות לגאולה, ואיך אנחנו זוכים להשראת שכינה במחנה ישראל, שזה כבר החלק השני של המשכן. והפעם אני רוצה לחרוג טיפה מהסדר הרגיל של הפרשיות ולעסוק בהכנה לתקופה מאוד מיוחדת בלוח השנה, בלוח השנה של עבודת השם הפנימית, כי התחלנו השבוע את ימי השובבים, שובבים ראשי תיבות של פרשת השבוע, נכון, שמות, וירא בו בשלח יתרו במשפטים. אם זו שנה מעוברת, אז שובבים תת, גם תרומה בתצווה. אז מהם ימי השובבים, וכמובן היכן זה פוגש אותנו? אני מדגיש, מדובר רק בחלק א', מתוך סדרת שיעורים, מתוך סדרה של שלושה שיעורים, היום זה השיעור הראשון. כל שיעור הוא יציב בפני עצמו, אבל יש גם ערך לסדרה. האמת היא שכל שנה אני משתדל לעסוק בנושא של השובבים בתקופת השנה, כמו שהרב קוק כותב באיגרת שלו, כל זמן מהיר בתכונתו. למרות שכבר לפני שנה עסקנו, וגם לפני שנתיים ושלוש, פעם זה דברים ככה יותר מחודשים, שנעזרתי בחברים שעזרו לי ככה, ליבנו את הדברים בינינו. ולפני הכל אני אתן פה עוד איזשהו דגש חשוב, שצריך לדעת שהתיקון בימי השובבים זה לא רק שייך בזכרים, רק בבנים. אני חושב שנלמד בעזרת השם בסדרה הקרובה יסודות גדולים וחשובים מאוד בעבודת התשובה בכלל, וזה רלוונטי וקיומי לגברים ולנשים כאחד, לאו דווקא השובבים, אלא בכלל עבודת התשובה ובניין האישיות והתמודדות עם נפילות, עם משברים, צמיחה, וזה דברים שנעסק בהם בסדרה, בעזרת השם. אז מה הם ימי השובבים? רבי יוסף רוטנברג, זכותו מגנה עלינו, הוא הנכד של הרבי מזיטצ'וב, ומי שבעצם הקים את שושלת קוסון באזור רומניה, פלוס מינוס, רומניה, דרום גליציה, נפטר בתחילת המאה ה-20, בג' חשוון תרע"ב, יש לו ספר שנקרא בני שילישים. בספרו בני שלישים, פרשת שבוע, פרשת שמות, הוא אומר שמלבד המועדים, ובפרט ימי אלול ותשרי, יש לנו עוד שני זמנים מוגדרים ומיוחדים בשנה לעבודת התשובה, לימי התיקון, שהם לא רק אלול ותשרי, והוא מתכוון לספירת העומר ולימי השובבים. והוא דורש את זה על הפסוק, כן, מונה מספר לכוכבים, מה המשך? לכולם שמות יקרא. אומר שבימי הספירה, ספירת העומר, זה מונה מספר, שצריך לספור ולכוון בכל יום את הכוונות של החסד שבחסד, הגבורה שבחסד, מלכות שבמלכות. זה עניינים מאוד גבוהים, אבל זה מתאים רק לכוכבים, רק לצדיקים הגדולים, אותה בני עלייה שהם המועטים שיודעים לכוון. אבל בתקופת השובבים, התקופה שמתחילה בפרשת השמות, זה זמן לכולם, זה זמן תיקון בעבודה כללית, שנאמר לכולם שמות יקרא. מגיעים לפרשת שמות, זה כבר לכולם. אז בואו נראה את דבריו היסודים של האריז"ל הקדוש בנידון לגבי תקופת השובבים. אני מקריא מקור א', שער רוח הקודש. כותב האריז"ל הקדוש כך, עניין השובבים הנודעים, רוצה לומר, שיש מנהג קדום בכל ישראל, להתענות 40 יום רצופים שיש מן יום הראשון של פרשת שמות עד פרשת תרומה וקצת מן תצווה. אז כבר אנחנו רואים פה שמדובר במנהג שהוא קודם לאריזל. אריזל לא המציא את זה. הוא אומר, יש פה מנהג קדום בכל ישראל. אולי זה בגלל שימי טבת ושבט, ימים שהם הכי קצרים בשנה, זה דצמבר, ינואר, נכון? בדרך כלל. שבהם יותר קל להתענות, כי גם יש ימים קצרים, גם איזה גביר קר, לא כל כך מזיעים, לא חם. אולי, בוא נראה, והסיבה אחרת, נגיע לסיבות האחרות כמובן. ונתנו סימן בהם, שובו בנים שובבים, שובבים ראשי תיבות, שמות וירא בו בשלח יתרו משפטים. והנה עיקר התענית בהם, ב-40 ימים אלו לא נתקנו אלא על עוון הקרי. קרי זה אומר, הזרע לבטלה, לא עלינו. וימים אלו מסוגלים להתענות בהם על הקרי יותר מכל ימות השנה. מטעם הדבר יתבהר לך ממה שביארנו בעניין גלות מצרים, בחומר ובלבנים מה עניינו, ושם נתבהר, כלומר, זה לא רק עניין שזה הימים הכי קצרים בשנה ומזג אוויר נוח לתרניות. שם נתבהר כי אותם שנשתעבדו בגלות מצרים, היו אותם הניצוצות של הנשמות שיצאו מאדם הראשון באותם 130 שנה שפרש מאשתו. והיה מוליד שדין ורוחין על ידי טיפות קרי, ספרות הסוד, הקבלה, מסופר שבעצם אדם הראשון פרש מחווה אחרי חטא, חטא את הדעת, 130 שנה לא היה איתה, ושאדם לא היה עם חווה, אז היה לו כל מיני פגמים של זרע לבטלה. 130 שנים. וכל אלו נתקנו בגלות מצרים ההוא, ולכן בזמן פרשיות אלו יש בהם סגולה לקבל תשובת האדם המתענה בהם על עוון הכרם. ולכן הם מתחילים מן פרשת שמות. מפני שאז הפרשה היא היה התחלת השיעבוד, ומסתיימים בפרשת משפטים לטעם שנתבהר שם. גם כן בעניין סמיכות כי תקנה עבד עברי על מתן תורה, כי אז נגברו אותם הניצוצות להתקן, בעניין כי תקנה עבד עברי. השיעור השלישי בסדרה יעסוק על הקשר בין מה שמתרחש בסיפור הפרשיות, שמות עד בשלח, נתרום משפטים, לעניין של התשובה. אבל אני אדבר על זה בשיעור השלישי. בכל מקרה אפשר לראות שעיקר התיקון של השובבים, עיקר התיקון של בני ישראל, כמי שמתקנים את אותם ניצוצות של אדם הראשון שפגע 130 שנים בגן עדן, שהוא יצא מגן עדן פרש מאשתו, עיקר התיקון מסתיים בקבלת התורה. כלומר, התורה זה התשובה הכי טובה. ועוד נרחיב על זה בעזרת השם בשיעורים הבאים. ממשיך האריז אל הקדוש ואומר, גם דע כי עיקר אלו התעניות נתקנו בימים אלו, לחפר על אבון שכבת זרע לבטלה, וזהו סוד הפסוק, שובו בנים שובבים, פירוש כי אותם הבנים שמסר אל הקליפות בהשחטת הזרע. ועל ידי כך נתלבשו תוך הקליפות ונעשו שובבים. לכן עתה שובו בתשובה והסירו אותם הבנים השובבים מתוך הקליפות והשיבום אל הקדושה כבראשונה. גם צריך שיתענה פידלד. 84 ימים רצופים כנגד שם של מבית, כאילו פעמיים מבית, 42 כפול 2 ו-84, כי כל זיווג כולל שניים. וטוב הוא שהוא יתענה 40 יום הנזכרים של כל ימי השובבים, ואחר כך יתענה עוד 44 יום אחרים להשלים 84 יום הנזכרים. גם טוב הוא שייתן פרוטה אחת לצדקה קודם התפילה בכל יום ימי תעניותיו, ויכוון לתקן מה שגרע וחיסר מן הצדיק העליון אל המלכות. וואי וואי וואי. הרבה תעניות, אז בוא נדבר. אריזול אומר, התיקון השלם זה פ"ד תעניות, 84 תעניות, פ"ד גימטריה יסוד הבא. בגלל שפגם הברית הוא נובע בעצם, במקור זה לא פגם ביסוד, זה פגם מהבא, מהמוכין. שם זה בעיה באמת, צריך לתקן את היסוד של הבא. טוב, אולי זה קצת סינית, לא מבינים מה כתוב פה, מה זה אומר? ניגע בזה מכימון אחר בהמשך. אבל למדנו מפה, שבעצם התיקון הוא לא רק תיקון מעשי, שרק מה התוצאה, אלא תיקון אמיתי לא מתמודד רק עם התוצאה, אלא תיקון אמיתי מתמודד מה? גם עם הסיבה שהביאה לתוצאה. אדם לצורך העניין שמכרו לו אלכוהול, איך אני יכול לגמול אותו? להרחיק ממנו את כל האלכוהול, למנוע ממנו נגישה לאלכוהול. אבל מה? ברגע שיהיה לו גישה לאלכוהול, אז מה? אז מה עשיתי? אדם שהוא נגמר כל החוכמה להגיד אותו למצב שגם יהיה לאדום מה שנקרא אלכוהול, הוא לא ישתה. ואז אנחנו יודעים שהוא בטוח מה שנקרא גמול. בוא נראה מקור ב'. רבי אהרון מז'יטומיר בספרות תולדות אהרון פרשתנו פרשת שמות. שימו לב מה הוא אומר. שובבים הם כמו 10 ימי תשובה. והוא זמן שמקובל התפילה בבחינה כמו 10 ימי תשובה. עד כדי כך. זוכרים עשרת ימי תשובה, דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב, אתה קרוב, ועשרת ימי תשובה. והנה כלל עניין השובבים הוא לתקן את המידות, ולקדש החושים, לשמור עצמו מעצבות וכעס וגאווה. שימו למה הוא אומר. עבודת השובבים, התיקון השלם, זה לתקן את המידות, לקדש את החושים, והכי חשוב, להיזהר מעצבות, כעס וגאווה. תשרי זה החודש של הראש. אומרים חז"ל, הכל הולך אחרי הראש, נכון? אבל נראה שגם בימי השובבים זה מבחינה של תשרי. יש ממד של תיקון ראשוני, תיקון אפילו תשתיתי אפשר לומר, כמו בימי הדין של 10 ימי תשובה. עכשיו פרשיות השובבים על דרך הפשט ולא רק על דרך הפשט, הם פרשיות היסוד של עם ישראל. כלומר, היסוד, הפרשיות שמכוננות והופכות את עם ישראל מחמולה משפחתית שמונה 70 נפש, לעם, הנה עם בני ישראל. בתחילת ספר שמות, עד עכשיו בבראשיתנו חמולה משפחתית, אברהם יצחק יעקב, על כל הבירורים הכואבים יותר או פחות בחומש בראשית, אבל בתחילת ספר שמות, הנה עם בני ישראל, אנחנו כבר עם. ותהליך ההיווצרות וההתגבשות ממשפחה לעם זה תהליך ארוך, שמתחיל בפרשת שמות, ומגיע לסיוע במתן תורה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. התהליך לא נגמר במתן תורה, אלא השלמת התהליך תהיה בכיבוש הארץ ונחלתה על ידי יהושע בן נון, ואז כבר לעם יש כבר את הארץ שלו, ורק לאחר מכן על ידי דוד ושלמה מגיע השלב של כינון עיר המלכות, בניין בית המקדש, שזה מרכז רוחני לעולם כולו. אז ממילא, בפרשיות השובבים, הפרשיות שמהוות יסוד האומה כולה, צריך לעבוד על היסוד שלנו. עכשיו, תקופה זו בשנה זה בעצם בשיא החורף. בחורף יש תכונה של התכנסות, כולנו מתכנסים. זירת ההתרחשות המרכזית בחורף זה לא המימד הגלוי, אלא בזרמים התת-קרקעיים של המציאות. החיות ישנות שנת חורף, הזרעים שכבר נזרעו בסוף תשרי תשוון מרכיבים לאיתם, מתחת לאדמה, בעצם בהמשך הם ינבטו ועשו זרעים וצמחים מתוקים, פירות מתוקים. אבל בחורף השחקנים הראשיים זה האדמה והשורשים. לכאורה תמיד בהסתכלות חיצונית נראה שמה שקובע זה החוץ. החיצוניות היא הדומיננטית, היא הקובעת. אבל דווקא בחורף ששעות האור מועטות, הלילה הוא ארוך, יש הרבה זמן להתכנסות פנימית, דווקא זה הזמן לברר מה הם היסודות שלנו. מה התשתית של כל הבניין האישי שלנו, הבניין הלאומי שלנו, או בקיצור, מהו כוח היסוד שלנו? מה היסוד שלנו, היסוד שהכל נשען עליו, היסוד שממנו יבנה הבניין, בניין מפואר בעזרת השם, שממנו יהיה גם המשך חיים לנו ולדורות הבאים. עכשיו, כוח היסוד שבנפש זה כוח ההתקשרות, כוח ההשפעה. היכולת להמשיך חיים, היכולת להופיע חיים אל מה שמעבר לעצמי, החוצה, לזולת, להיפתח עם מה שבחוץ כדי ליצור מציאות חזקה יותר, מציאות שלמה יותר, עמוקה. גם חלק מזה זה הבנה שלא כל האמת אצלי. וכדי ליצור תשתיות יסודיות חזקות, צריך להשפיע על הזולת. עכשיו, בגלל שכוח היסוד הוא תמצית המשכת החיים, כלומר, כל כוח החיים מרוכז בו, כלומר, שמה מינה מדובר פה בכוח מזוקק, בכוח עוצמתי בצורה בלתי רגילה. ולכן, הדרך השלילה, הפוטנציאל של פגם היסוד הוא אדיר, הוא גדול מאוד. עכשיו, בואו נדבר דוגרי. אני יודע שאנחנו מצולמים, אבל דווקא בגלל זה. העניין הזה של זרע לבטלה לא עלינו, זה מציאות קיימת בכל הרבדים של החברה, גם אצל בחורי הישיבות לצערנו, ולמרות שמדובר בבעיה ידועה, בדרך כלל נמנעים מלעסוק בה בצורה רצינית. ובאמת, הטווח התגובות וההתייחסות לבעיה הזאת, הוא נע מהכיוון של להתעלם, תעזוב אותך, זה לא כתוב בתורה, עזוב, תמשיך הלאה, בטענה שלכאורה זה לא איסור מפורש, זה כיוון שהרב יהושע שפירא, שליט הרשב"ת רמת גן, מרחיב יותר בספרו בנושא הזה, ועד טענות הפוכות שמקורם בספרות הסוד והקבלה, שאומרים שזה החטא הכי חמור עלי אדמות, וכל הנזקים שנגרמים לאדם הפרטי ולאנושות כולה, מקורם בחטא בפגם הזה, עד כדי כך שבזוהר כתוב שאפילו התשובה, אין תשובה על החטא הזה, עד כדי כך. טוב, אנחנו פה, ענינו פה מ-0 ל-100, כן, שמתם לב? ללא בגדיל בקטנה, ללא זה הכי חמור שיש. אז מה, איך צריך להתייחס לזה? ובפשטות, האריזה לקדוש, ונראה שזה היה כבר מנהג רווח לפני כן, מציע להתענות. אז אני רוצה שננסה להבין מה עומד בפיס הרציונל של התענית. וזה תפיס ההנחה החשובה שלהתענות סתם, בלי להבין מה תלית אמורה לפעול, אין בזה תועלת. בישעיהו פרק נ"ח, הנביא מוכיח, הוא מוכה על אלו שעושים רק את הפעולה הטכנית של הצום, כלומר לא אוכלים ולא שותים, אבל הם מנותקים מבחינה רעיונית ופנימית מהמהות החשובה של הצום. אבל בכל זה נעסוק רק בשבוע הבא, בשיעור השני שבסדרה. אבל לפני הכל, וזה מה שרוצה שנעסוק היום בשיעור, אנחנו צריכים לחדד ולהזכיר לנו שש נקודות יסודיות בבואנו לעסוק בתיקוני בחינת היסוד, כנגד היסוד שהיא המידה השישית בזעיר אנפין. ואני אזכור אותם את שש הנקודות בקצרה, ולאחר מכן נפתח כל נקודה בפני עצמה. טוב, אז ששת הנקודות הם כדלהלן או כדלקמן, או מי שירצה יקרא שתרשמו. בסדר? הנקודה הראשונה זה הנקודה הפנימית של היהודי. היא לא ניתנת להחלפה או ללכלוך, היא לעולם נשארת טהורה ותמימה. אני אומר את זה בקצרה, נרחיב אחרי זה על כל נקודה בפני עצמה. הנקודה השנייה זה לדעת לדון לקו זכות, במיוחד את עצמי. הנקודה השלישית זה להודות בטעות. להתוודות בפני עצמנו ולהכיר בעובדה שנכשלנו. הנקודה הרביעית, קלות התשובה. יש תשובה, אני יודע מה זוהר אמר. יש תשובה והיא אפשרית ובהישג יד. נקודה חמישית, לא לבצע דברים רק כמצוות אנשים מלומדה, אלא לא, רחמנא ליה בביא. הנקודה השישית, בנחת. אנחנו אחראים להשתדלות, הקדוש ברוך הוא על התוצאות. ואם אנחנו סוקרים את 9 הנקודות, זה לא שייך רק לפגם הברית, זה שייך לעבודה על דימוי עצמי, עבודה התקדמות, עבודה על תשובה, בכל רבדי החיים, גם לגברים וגם לנשים. אז בואו נתחיל עם הנקודה הראשונה. בסדר? הנה, ביקשת. קודם כל, נקודת המוצא היסודית, אותה תמיד חשוב לזכור ולהזכיר, זה הנקודה שאומרת שכל יהודי הוא קדוש בקדושה עליונה. הנקודה הפנימית של היהודי לא ניתנת להחלפה, בלתי אפשרי ללכלך אותה, היא לעולם נשארת טהורה ותמימה, גם אם המציאות החיצונית מראה ההפך. מי הבין את זה יותר טוב מכל אחד אחר בהיסטוריה העולמית? רמז 120? רמז, שפם קטן, דיבר גרמנית? ולא צ'רלי צ'פלין, כן. היטלר, שם ראשי גם, אמר שמו וזכרו. לא, תשמע, אני כבר, הוא מתנסוי למתבוללת, ולא, חביבי, יש מקום לכולם, כנס, כנס, סע, סע. מקבלים את כולם. הוא כל אשר בשם ישראל יכונה. כן, רופאומי, קונסרבטיבי, ניאולוגי, מונגריה, כן, חיים גויה, אי רלוונט. קדימה, כנס, כנס, תעשו לו מקום. אמר שמו וזכרו. וזה מצד הקליפה. אז למה שאנחנו נחשוב על עצמם, כל יהודי שהוא קדוש בקדושה? וזה כבר, זה לא חידוש שלו, אמר שמו וזכרו. זה לא חידוש של הרייך. פרשת שבוע הקודמת, פרשת ויחי. פרשה החותמת את חומש היסוד, חומש בראשית. יעקב מברך את נכדיו לפני מותו, וידגו לרוב, וידגו לרוב, כן? בקרב הארץ, מי ששמע את ההקלטה כבר, נכון? בקרב הארץ. על פי פשט, הכוונה ריבוי דמוגרפי, כמו דגים שפרים ורבים, הן שולטת בהם עין הרע כי הם מחוסים בים, וזוהי כידוע אחת הסיבות למה אוכלים דגים בראש השנה, נכון? לכל אוהבי הגפילטה פיש, נכון? כמה זה גפילטה פיש בגימטריה אריאל, אתה יודע? תראה מה בדקתי. גפילטה פיש בגימטריה 592, שזה בדיוק, אתה מוכן פה לפשט שאתה הולך לקבל? זה בגימטריה לא צריך לדון לקו חובה. פשט! פשט זה בפשטים. גפילטה פיש בגימטריה לא צריך לדון לקו חובה. לכן אוכלים את זה בראש השנה. כדי שהקדוש ברוך הוא ידון אותם, לקו אותם. תעתה ויסר. לא, אם אני אוכל גפילטה פיש, וואי וואי, תדון אותי לקו זכות, כי לא צריך לדון לקו חובה. אבל לדרך הפנימיות, מצינו שיש הלכה מעניינת בקשרות הדגים. אנחנו יודעים שבשר ועוף ניתן להטריף. את יכולת שהם בסדר, אבל השוחט לא שר כמו שצריך, לא רוב קנה, ונו, הבשר או העוף יהיו אסורים. וגם אם נביא את השוחט הכי מומחה, הכי מיומן, ישחוט כדבעי על פי הלכה. אבל יש סריחה בריאה, מחט בבית הכוסות, משהו פנימי יהיה בעייתי, ואז ייפסל, הבשר יתערף. אבל דגים אף פעם לא ניתן להטריף. יש סלמון, טונה, אפילו גפילטה. אי אפשר להטריף. ברגע שהדג הוא כשר, אז הוא כושר, הוא כשר. אי אפשר להטריף אותו. וזהו יומק הברכה של יעקב לנכדיו. תמיד תהיו כמו דגים. אל תשכחו. תשמרו את נקודת הטהרה הפנימית שלכם, אותה לא ניתן להטריף ולתמל לעולם. ועם הנקודה הזו, אנחנו מתחילים את עבודת התשובה. נעבור לנקודה השנייה. נקודה השנייה אומרת שצריך לדעת לדון לקו זכות. גם אותנו, גם את הסובב אותנו. גם זה אני אמרת בפרשת ויחי, שחותמת את חומש היסוד, חומש בראשית. שאלת הפרשת כתוב, וירא ישראל בני יוסף, ויאמר מי אלה? ויאמר יוסף אל אביו, בניים, אשר נתן לי אלוהים בזה, ואמר, כך מנה ועברכם, כן, וכולי וכולי. מוזר, כבר רש"י עומד על התמיהה הזאת. איך יכול להיות שיעקב לא מזהה את בניו של יוסף? הרי הם גדלו על ברכיו 17 שנים האחרונות, אפרים יושב על הברכיים של יעקב, לומד ממנו את התורה, שהוא לימד את יוסף עד גיל 17. אומר רש"י, מקור ד' לפניכם, וירא ישראל את בני יוסף, ביקש לברכם, אממה, מה קרה, ונסתלקה השכינה ממנו, לפי שעתיד ירבעם ואחיו לצאת מאפרים, ויהוא בניו ממנשה. ממשיך רש"י, ויאמר מי אלו? מי אלה? מהיכן יצאו אלה שאינן ראויים לברכה? הרי פשוט שיעקב הכיר את נכדיו. אלא מאחר ונסתלקה ממנו שכינה, הוא הבין שהעתדים לצאת מהם רשעים גדולים, ירובעם בן נבט, יהוא בן נמשי. אז הוא לא רוצה לברך אותם, אז לכאורה, אז מה התשובה של יוסף? מי אלה? בניי הם. אני יודע שמה הבעיה שלי זה מה שיצא מהם. תראו מה אומר רבי נתן, בליקוטי הלכות, אורח חיים, הלכות עירובי תחומין. וזה בחינת וירא ישראל את בני יוסף, ויאמר מי אלה? ויאמר בניי הם וכולי. ששאל מי אלה שאינם ראויים לברכה, כי ראה רשעים גדולים שיצאו מהם, והשיב לו יוסף בניי הם אשר נתן לי אלוהים בזה. והיית בספרים שהשיב לו שבזה בעצמו, שאתה רואה יש שם גם כן ניצוצות קדושים, שבשביל זה ראויים לברכה. היינו בחינה הנ"ל, שזה היה עיקר הוויכוח בין יעקב ליוסף, כי בעניין זה של הזמרה הנ"ל, תורה הזמרה, כן, ללמד זכות על הכל, יש בזה כמה בחינות בין הצדיקים, כי הוא עבודה גדולה, כמו שמצינו שאפילו גדולי הצדיקים, לפעמים לא ידעו ללמד זכות כראוי, והקפיד השם יתברך עליהם, כמו שמצינו בישעיה והושע וכו'. ועל כן גם יעקב אבינו קודם הסתלקותו, מחמת שרק גודל הרשעות של הרשעים, שיצאו מאפרים ומנשה, על כן גם הוא תש כוחו, עד שלא ידע ללמד עליהם זכות ולברכם. על כן שאל מי אלה? שנאמרו לברכה. עד שישיב לו יוסף בניי הם. בניי הם וכולי, שהראה לו שגם בזה עצמו, בעצמו נמצא זכות, שיהיה גם עצה גדות טובות, גם בהרשעים וכולי וכולי וכולי. יוסף מחדש ליעקב, שגם ברשעים הגמורים, ניתן וצריך ואפשרי למצוא נקודות טובות. נקודות טובות של אור, ומתוכם להמשיך עליהם אור גדול, שכידוע דוחה הרבה מן החושך. כלומר, יוסף מרשפב את הבנים שלו לפני יעקב. מה זה מרשפב? על שם התורה המוכרת מליקוטי מוהר"ן, רשפבת, ידוע, מה אקדמיה הלשון, יש מה שהפועל? מה, למה אתה לא מרשפב אותי? תרשפב אחי, תרשפב, נכון? כלומר, תרשפב, תאכל גפילטה. אל תדון איתי לקו חובה, נכון? תדון איתי לקו זכות. כפי שאומר, תראו מקור ו' רשפבת בליקוטי מוהר"ן כמה. כי צריך לדון את כל אדם לקו זכות. אתם התורה המוכרת, אני לא נקרא עכשיו את כולה. מרן רבנו הצדיק, הרב אברהם ברזיל, זכותו מגן עלינו, היה פעם שמעתי ממנו בשיעור, הוא אומר על דרך הרמז, יוסף שואל את, יעקב שואל את יוסף, בנו. בני, מי אלה? אומר שבני זה ראשי תיבות בחילוף, ירבעם בן נבט. וגם שתיבות בחילוף, יהוא בן נמשי, אומר, בני? מה, ירובעם בן נבט? יהיו בנבשים מי אלה? מה עונה לו יוסף? בניי הם. מה זה בניי? אומר לו, אבא, בניי, גם שתי תיבות בחילוף, יהושע בן נון. יהושע בן נון, מאיזה שבטו? אפרים. אומר לו, אבא, נכון, ירובעם בן נבט. יהיו בנבשי, אבל גם, מה? יהושע בן נון. תתמקד בטוב, נקודות טובות. ואז יעקב מתרצה, והמלאך הגותי, וידגו לרוב, אל תשכחו שאתם קשרים לעולם. אי אפשר להטריף אתכם, אתם על הכיפק. בהמשך לתורה, בליקוטי מוהר"ן, רשב"ב, רבנו הקדוש מלמד אותנו, שלא מספיק לדון לקו זכות רק אחרים, אלא, אני קורא לקטע המודגש הבא, וכן צריך האדם למצוא גם בעצמו. ואפילו כשמתחיל להסתכל בעצמו ורואה שאין בו שום טוב, והוא מלא חטאים, ורוצה הבעל דבר להפילו על זה בעצבות ומראה שחורה חס ושלום, אף על פי כן אסור לו ליפול מזה. רק צריך לחפש ולמצוא בעצמו איזה מהטוב, כי איך אפשר שלא עשה מימיו איזה מצווה או דבר טוב וכו' וכו'. וגם הטוב הזה נגוע עדיין וכו'. ובואו נראה עוד כמה היבטים נוספים בעניין הזה, כפי שלמדנו ממרן הרב זצ"ל, הרב קוק, באורות הקודש. בסדר? יש פה כמה פסקאות מאוד יסודיות, נקרא אותן בקצרה, ונראה איך הם קשורים לנקודה השנייה שלנו. באורות הקודש ג' יש סדרה של פסקאות מאוד יסודיות שעוסקות בנושא. פסקה הראשונה שנקראת הרס ובניין. כשמרגיש האדם שנהרס הרבה ברוחניות, אומר הרב זצ"ל, ידע שהגיע לו התור, הגיע הזמן שלו, לבניית בניין חדש. יותר נעלה ונשגב, ויותר קיים ומפואר ממה שהיה בראשונה. והתחזק, והתאמץ בתיקון מעשיו ודרכיו בסדר הגון, באומץ לבב, בחפץ טהור, בלב מלא עוז ושמחה פנימית, כי טוב וישר השם על כן יורה חטאים בדרך, ידרך ענבים במשפט וילמד אבים דרכו. לכאורה, אדם שואל את עצמו, איך אני הגעתי, איך אני נפלתי לתאומות הללו של הפגמים? מה אני עושה כאן בכלל? זה לא שייך אליי. איך הגעתי לפה? מה אומר הרב זצ"ל? רגע, נפלת? זה הפוך על הפוך. מה זה אומר? זה אומר שמה שהיה לא יכול להיות שוב פעם. כלומר, הקדוש ברוך הוא תובע ממך יותר. הוא לא רוצה שתחזור לאותה נקודה של תמימות בכיתה ד' שלא הכרת ולא ידעת. לא! הוא רוצה שתחזור למקום גבוה יותר, שלם יותר, מתמודד יותר. תראו את הפסקה הבאה. נפילה והתרוממות. כשמרגיש אדם שהוא עלוב, ריקני, אין לו עין רוחני, כלומר אין לו חוזק, ונופל ומתמוטט, ידע שאור גדול מוכן לפניו. לכל הגירעונות, הביטולים, בין המעשיים, בין הרוחניים, בין החיוביים, בין השליליים, של כל ימי חייו, הנם מתייצבים לפניו. וכל עוונותיו מעידים עליו, הרי הוא תוהה, מתחרט מתוך מכאובים רבים, והוא מתרומם ושב. יוצא מעומק התהום אל גבעת הרום, מטומאה לטהרה, מאפלה לאור גדול. ובדרך יציאתו ועלייתו, הרי הוא עובר מדורי חושך, שמשעממים אותו כל כך. אבל הוא יודע כי רחום וחנון השם, וכי גם כי ילך בגיא צל מוות לא יערה, למה? כי השם עמו. ומתוך נבחי תאומות אל השם יזעק, וקולו יישמע. ולאור דעת יקרא ויעיר לו, וחוכמה וחסד יתמכו ויעטרו, ומהרה ישוב לביצרון, מלא חוכמה, שמחה וגבורה. נפילה ועלייה. בעת אשר ירגיש האדם נפילה, מפני חולשת הרוח והמעדה המוסרית, ישים אל ליבו שממעמקי התאומים, הוא לא סתם נפל, יש לו עבודה עכשיו, הוא צריך לדלות מרגליות יקרות, וישוב ויעלה ויחדש כוחו בגבורה ושלווה לאור עולם, עוד ביתר שאת מימי קדם. לכן הוא עדין בדור שלם ובתקופה עולמית. פסיק עוד פסקה, בזה נסיים את דברי הרב ונעבור לנקודה השלישית, בסדר? מי שיש לו חוש עמוק ביראת שמיים, ותמיד משתוקק הוא בפנימיות לבבו להוציא מן הכוח אל הפועל את החוש הקדוש הזה, ונפשו בקרבו שוקקת להיות מקושר בדבקות אלוהית, לפי הרגשתו והשגתו, והוא רוצה לעלות בתשוקה רוחנית זו תמיד מעלה מעלה, אף על פי שיש לו כמה וכמה מניעות וכמה מכשולים מעשיים, וכמה וכמה ירידות תדיר בכל יום, ובכל עת ובכל שעה. מכל מקום לא יאבד ממנו את התוכן של הידע, איניש בנפשו, צדיק גמור או ימלב. יש במידה זו של צדיק גמור גם כן כמה נקודות, ויכול להיות אף על פי שבחלותו סבבו דחיות ומצולות ים. מכל מקום, שימו לב, בעמקי נפשו מונחת עוצם המהותיות של הצדקות הגמורה, והיא נקודת האורה החיה האלוהית, שעל ידה הרי הוא קשור בקשר אמיץ בחיי העולם, ורק היא תכונן את עצם מדרגתו במלוא מובנה. רבות רעות צדיק כמו שנאמר לאדוני. אבל כאן הנקודה השנייה, שעוסקת ביכולת שלנו לדון לקו זכות ובפרט את עצמנו. נעבור לנקודה השלישית. הנקודה השלישית היא נקודה מאוד חשובה. היכולת להסתכל במראה, להודות שטעינו, נכשלנו ופגמנו. האמת היא, גם זה קשור בפרשת ויחי, פרשה הקודמת. וזה קשור לברכת יעקב ליהודה. יהודה, אתה יודוך אחריך, אומר יעקב, מטרף בני עלית. כמו שאומרים פרשנים, פרשת סוף הישב וגם בויגש, שוירד יהודה, שהוא ירד מגדולתו בגלל המחירה של יוסף, אבל למה הוא חזר לגדולתו? למה? כי הוא ידע להודות בטעות שלו. מול כולם, מה אמר? הקרנה, למי החותם את זה הפתילים? מה אומר? מוריי ורבותיי, צדקה ממני. גם שזה לא נעים, גם שזה כרוך בבושה אדירה להודות בטעות, לקחת אחריות. לפעמים אני אלוף העולם בלתרץ תירוצים, אבל הייתי משתמש בכושר התירוץ שלי בסדר יום בבוקר, כן? בסדר בוקר בבוקר קשה לתרץ קושיות, אבל בחיים עצמם אנחנו אלופים בלתרץ, במקום לקחת אחריות. אני יכול להגיד, לא, אם הייתי נולד בבית אחר, אם הייתי בסביבה תורנית יותר, אם לא הייתי מתחבר לחברה האלה, אם לא היה לי אינטרנט, ויאללה, יאללה, יאללה. מה זה הדיבורים האלה? נכון ולא נכון. נכון שאם היית מקום אחר, אולי אחרת, אבל מה? אבל איפה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא שם אותנו איפה שאנחנו צריכים להיות. לטובתנו, על אף הניסיונות. תראו מה כותב רב אהרון מקרלין, מסטולין קרלין, בספרו בית אהרון, בספר היסוד חסוד קרלין, על פרשת ויצא. אחת הפסקאות המשמעותיות שאני מכיר בתורת החסידות, שאני יכול להגיד עבורי, היא מאוד מאוד קיומית. הרבי מקרלין, מסטולין קרלין, דורש את הפסוק ויסגע במקום, שיעקב, כן? ועל ישם כיווה השמש, ויקח מבני המקום, שיעקב הדרך לחרן, עוצר שם לישון ולהתפלל וכו'. ויפגע במקום, ויפגע לשון תפילה. שיתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, שבכל מקום שיהיה, שלא יהיה ליבו חלוק על המקום. ובכל מקום יהיה ליבו שווה עם המקום. כמו שאומרים בשם הרב הקדוש, רבי שלמה מקרלין, זה צוקל, על מדעית במדרש, וכן פרש רשי בכל שפסוק, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, אומר רשי, פירוש שלא יהיה ליבך חלוק על המקום. הוא אומר הפירוש על המדרש, אשר בכל מקום שהוא יעבוד את השם יתברך. שימו לב, כי יש בני אדם, כשהם באיזה מקום, ואינם עובדים לשם יתברך, אומרים שהמקום גורם, כי אם היה באיזה מקום אחר, בוודאי היה עובד השם יתברך. אם הייתי בסיטואציה אחרת, וזה הייתי... על זה אמר המדרש, שחלילה לא אמר כן. לזה אמר שלא יהיה לי בכך חלוק על המקום. כי לא המקום, כמו חזה שלום, איזו מניעה עבוד אותו יתברך, כי כיוון שהכל מאיתו יתברך, הוא רוצה לשם יתברך, הוא שיהיה אדם כעת במקום הזה, מסתם הגלוי לפניו יתברך, שזה המקום לא יגרום שום מניעה חס ושלום לעבודתו יתברך, רק המניעה הוא מצד האדם. לכך אמר המדרש, שלא יהיה ליבו חלוק על המקום שהוא שם. ועל זה יתפלל יעקב, אבינו, אבא שלום, שבכל מקום שיהיה, לא יהיה ליבו חלוק על המקום. נגיד את זה בעברית פשוטה, די, בלי לתרץ תירוצים, שלא יהיה ליבך חלוק על המקום. ובאמת הנקודה הזאת היא נקודה מאוד יסודית, שהיא מהווה תחילת החינוך של הקדוש ברוך הוא, שהוא עושה סדרת חינוך למשה רבנו, בפרשה שלנו, פרשת שמות, תראו מה קורתת, מעמד הסנה. וירא מלאך אדוני אליו אל הבית אש מתוך הפני, וירא וכולי וכולי וכולי. כן, ויאמר משה, משה, ויאמר הנני. ויאמר, אל תקרא ולום. שאל נעליך מעל רגליך, למה? כי המקום, המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. המקום שלך, איפה שאתה עומד. כלומר, איפה שברוך הוא שם אותך, הוא אדמת קודש, סימן קריאה. רק אתה צריך לדעת את זה. ולא לפנטז על מקומות שאתה לא נמצא בהם, גם לא תהיה בהם. לכן, מה צריך לעשות? שאל נעליך מעל רגליך. תוריד את כל ההרגלים, את כל התפיסות הרדודות והנמוכות שלך. תבטל את כל הקונספציה השגויה שבה אתה מסתכל לעצמך וציפית ממך שלא יהיה לבך חלוק על המקום. תודה שטעית, נכשלת, פגמת, בוא נמשיך הלאה. וזה מביא את הנקודה הרביעית. הנקודה הרביעית, משום מה אולי זו הנקודה הכי קשה בעבודה של ימי השבבים. בגלל כל מיני דעות קדומות שקיבלנו, ואנחנו לא יודעים מה מקורם ולא מבינים אותם לעומק. הנקודה הרביעית אומרת שתכלס, בכל מה שקשור לפגם הברית, התשובה היא קלה ביותר. או בעברית פשוטה, קלות התשובה בענייני הברית. לא אני אומר את זה, בעל התניא אומר את זה, אדמו"ר הזקן, שהיה גם פויסק בניגלה דה תורה, וגם בניסטר דה תורה, בשולחן ערוך הרב, והתניא, תראו, מקור י' נקוטי אמרים פרק ז', לא תגידו בסוף הפרקים שלא מגיעים אליהם, פרק ז', פרק שעוסק בקליפת נוגה, נכון? נקרא את דבריו היסודיים. תניא נקוטי אמרים פרק ז'. אך, החיות, שבטיפות זרע, שיצאו ממנו לבטלה, אף שירדה ונכללה בשלוש קליפות הטמאות, הרי זו עולה משם בתשובה נכונה ובכוונה עצומה בקריאת שמע שעל המיטה, כל אדם אריזל, הוא מרומז בגמרא, כל הקורא קריאת שמע על מיטתו כאילו אוכל חרב של שתי פיות וכו', להרוג גופות החיצוניים שנעשו לבוש לחיות שבטיפות ועולה החיות מהם כידוע לכן, ולכן לא הוזכר אבון זרע לבטלה בתורה בכלל ביות אסורות, אף שחמור מהן וגדול אבונו בבחינת הגדלות וריבוי הטומאה בקליפות שמוליד מרבה בימות מאוד בהוצאת זרע לבטלה יותר מביות אסורות, רק שבביות אסורות מוסיף כוח וחיות בקליפה טמאה ביותר, עד שאין לא יכול לעלות משם החיות בתשובה, אלא אם כן יעשה תשובה מאהבה רבה, כל כך עד שזדונות נעשו לו כזכויות, ובזה יובן מאמר הזל, איזה הוא מעוות שלא יוכל לתקון, זה שבא על הערווה, והולד ממנה ממזר, שאז גם אם יעשה תשובה גדולה כל כך, אי אפשר לו לעלות את החיות לקדושה, מאחר שכבר ירדה לעולם הזה ונתלבשה בגוף בשר ודם. אדמו"ר הזקן מסביר למה פגם הברית לא נזכר במפורש בתורה. אף על פי שלכאורה מדובר בחטא חמור מאוד, שמרבה את הקליפות והטומאה באמת יותר מחטאים אחרים. מה אומר אדמו"ר הזקן? כלומר, למרות, אם גודל חומרת העוון, עדיין מדובר פה כאן במה? בזרע לבטלה. כלומר, הקליפות והמזיקים שנוצרים מזה זה רק קליפות רוחניות, מזיקים רוחניים, נאמר רק במרכאות, כן, לא, שלא להתקל בהם חלילה, כן, שלא עבור עלינו. אבל זה רק מזיקים רוחניים שאין להם אחיזה משית במציאות. למשל, בשונה מביות אסורות. אדם שבא על אשת איש, שבא על גויה, אז הזרע שלו נקלט בגוף שלה. וזה כבר בעיה, כי זה פגם עם כלים. ממילא, אומר אדמו"ר הזקן, נכון שהחטא הזה יותר חמור מפגיעות אסורות, אבל עניין התשובה, הרבה יותר קל לעשות תשובה על חטא של זרע לבטלה, מאשר הניוף. כי המזיקים, זה אותם רק רוחניים, וזה העניין של קריאת שמע על המיטה. למדנו לפני שנה וחצי, שנתיים, פרשת בלק, ממליץ בחום לשמוע את השיעור ביוטיוב, פרשת בלק לפני שנתיים, שנה וחצי, על מה החשיבות של קריאת שמע על המיטה. מדרך החסידות והסוד. עכשיו, התקרנו פה תיקונים, מה על קריאת שמע, ובעזרת השם בשבוע הבא, חלק השני של הסדרה, אנחנו נרחיב בלי נדר איך מבצעים את התיקונים הלכה למעשה, על פי החסידות כמובן. לא על פי הקבלה, על פי החסידות. ונראה שהתשובה על פגם הברית היא יחסית קלה. ולא כמו שאנשים חושבים, שזה שיגופים, תעניות וירידה במשקל. טוב, עד כאן נקודה רביעית. יש לנו עוד שתי נקודות, ונספיק אותן בקצרה. נקודה חמישית. נקודה החמישית אומרת שאנחנו צריכים להישמר ולהיזהר, לא לעשות דברים מצוות אנשים מלומדה כמו טוקי. למשל, עניין התעניות שהזכיר אותם האריזל. מה זה יעזור לנו להתענות כמו טוקי? תראו את דברי אהוב ליבנו, יושר דברי אמת, אות מם. ונחזור על זה בשבוע הבא גם. ובעניין התענית, בוודאי, לפי מעשינו, היינו מחויבים להתענות כמה תעניתים, כפי המבואר בכל ספרי המוסר. כי מי הוא נקי מחטאת נעורים? אבל באמת, כפי שהעולם נוהגים ועושים המצוות, מצוות אנשים מלומדה, והכל למראה עיניהם ישפוטו, ולא לפי האמת בהשכלת הלב, הם סוברים ועושים הכל כגולם, בלי השכלה, כמו שהם חושבים שמתפללים ולומדים תורה, ובאמת, לפי מה שולחן ערוך סימן צדיק ח', ושאר המקומות איך תכסיתי התפילה, כן, התפשטות הגשמיות וכו', כפי שהשכל מחייב באמת, וגם לימוד התורה, כמה תנאים צריך שהתורה נקנית בהם וכו', לפי האמת אינם מתפללים ואינם לומדים, רק מצוות אנשים מלומדה, ככה הוא עניין התענית כפי שהם מתענין, ואין מפשפשין במעשיהם כלל, ואף ביום צומכם, עצביכם תנגוסו וכו'. אין לריב ומצת עצומו, כאומר הנביא ישעיה, כי ביום התענית מתגבר הכעס ושלום, ועושים כמה עבירות ביום התענית כמו כעס ולשון הרע. הוא לא הולך לעבודה, יושב בבית כנסת מחור בתבן, אנחנו מדבר על לשון הרע, על הגבאי, על הרב, על ביבי, על גנץ וכו'. ומה, מה עשינו פה? סיפור אמיתי, מכיר מישהו שהחליט, רבקיסט, הוא עושה, לא פחות ולא יותר, שומעים? פידה לתעניות. 84 תעניות מעלות השחר לצאת הכוכבים. עכשיו, צאת הכוכבים זה לא בגדיל. 5-5, 5-4, which mean 5-4 כבר בבית. הגיע אחרי כאיזשהו שבועיים שהוא כבר בתענית, ככה אוכל רק בחצי צאת הכוכבים. הגיע, קרה מה שקרה, והקוסקוס לשבירת הצום לא היה מוכן. וואי, 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 וואי. מסכנים השכנים, איזה צעקות. קרע באור התוף. איך הוא התעצבן על הגברת, לא מתביישת. צעקות בלגלים. היה שם לגמרי שבירת הכלים, כפשו אותו. ואז הוא בא אליי, שאני אצדיק אותו. תשמע, וזה, ואתה יודע שהאריזל אומר, ואתה אמרת, תשמע, בוא נפתח את האריזל. פתחנו. ואתה רואה, כתוב פה, פידה לתעניות. אתה תמשיך הלאה. מה כתוב בהמשך? הדברים שכתוב שם באריזל. כמו למשל, כתוב שם על הכעס. אתה יודע כמה מתענים על כעס? האריזל כותב שעל כעס מתענים 151 תעניות. אומר לי, מה? אמרתי, מה כתוב? האריזל אומר שמי שכועס צריך להתענות 151 תעניות. אמרתי, בוא עכשיו עושה מתמטיקה פשוטה, זה עוד כיתה ב', כי זה מתחת ל-200, נכון? מה עדיף? 84 או 151? על דרך הפשט. הפשט שבפשטים. אמר לי, אמרתי לו, אחינו, יצאת טמבל, סליחה על הישירות. באת לתקן את הפי דלד והתחייבת ב-151? אסור להתעלות בשבתות, חגים, חול המועד, מה נשאר לך? חביבי, תהיה דחליל בסוף. אמרתי לו, שחרר. שמה, שמה אשתו, יש לה כך וכך ילדים, הבעל בתענית, לא עוזר לה, נכון? בבית כנסת. אז מה? אז הקוסקוס לא היה מוכן, תצבן עליה. אז מה עשינו פה? עשינו את הפעולה הטכנית של התענית, והוא התחייב. התחייב על הזה. אני אגיד למה זה מאוד חשוב לעניינים האלה, כי כל שנה, אני בישיבה פה לא מעט שנים, אתם יודעים. לא הרבה, אבל גם לא מעט. וכל שנה בין התלמידים, כל מיני שיעורים. שמע, וזה, וכמה להתענות, ואיך להתענות, ולמה. עכשיו, זה יפה, באמת רוצים. אבל מי אמר שזה יעזור להם? שאלה איך מתענים. ולכן נראה בשבוע הבא איך מתענים בלי להתענות. זה כבר נראה שבוע הבא. תראו, ממשיך היושר דברי אמת על אותם שמתענים. ואף על פי כן חושבים להתענות. ומתגאים בו. וחושבים כבר נמחה להם מה שחטור. ובאמת לא כן, כי עיקר התענית צריך כדי שישבור לב האדם בקרבו. כי לב האדם מתגאה על ידי אכילה ושתייה, ועל ידי התענית הוא נכנע ותן לשון אני וכולי. אני מדלג פה, מדלג, 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 קטע מודגש הבא. אבל אנשים כמונו, שידענו כל זה. אם לא נתענה באופן שיהיה רצוי לפני השם יתברך, כפי שאנו מבינים, בוודאי לא יקבל השם יתברך, זה התענית. כן, ולי חולקל בשירות, הולך לכלבים. וזה, אני חושב שלום, הולך לריק ולקליפות, הנקרא ריק. והרי זה הפסד לכמה אופנים. הפסד הגוף, אשר בדור הזה הוא התשת כוח וגדול. ולא רק זה, הפסד הנפש. שעל ידה, על ידי התענית, נעמד הקנייה מן הנפש, שדומה שכבר פרה חובו באמת, הוסיף חטא על פשע, ומתגאה את עצמו בחינם. וכולי וכולי, עם קטע המודגש הבא. ולדעתי, כפי מה שהבנתי מדעת הקדושים אשר בא הצנ"ל, בדור הזה, יש עוד דברי אמת, סוף המאה ה-18. 200 שנה, 230 שנה. אשר גבר חלישות הכוח, ואם נתענה, נחלש, ולא נוכל להתפלל ולא ללמוד, בוודאי טוב להניח מזה. רק הפעולה שעושה בתענית, צריך לפעול בלא תענית. כלומר, העיקר זה לא התענית, אלא לבצע את הפעולה של ההכנעה ושברון הלב שהתענית אמור לעורר בקרבנו. בואו נראה דברי רבי זאב וולף משדומר, אור המאיר הפרשן הפרשת שמות. ובזה נתחיל לסיים, בסדר? בפסוק וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. ונראה לרמוז כי הנה איננו רואות, אשר יש לך אדם שעושה סיגופים ומקוואות, ומרבה בתורה ותפילה, ועיקר כוונתו ומגמתו להשיג רוח הקודש, או גילוי אליהו וכדומה. וכאשר שמעתי מאבא שם וזלה, אחד כזה שעשה סיגופים, והלך למקווה שישיג רוח הקודש, ואמר בעל שם טוב זלה בזה הלשון, אשר בעולם התמורות צוחקים עליו. באמת כן הוא. כי מה לאדם ירדוף אחר זאת, וליבו חסור, כן, ליבו חסר העיקר, דבקות אל. שזהו תכלית העבודה, לדבק במידותיו ותחמנות ובדמים. ואחרי הדבקות השלמה, יכול להיות שישיג כל משאלות ליבו. כי ממילא נולד מזה השגת רוח הקודש וכדומה, ממעלות המוחות המעולות. אמנם לזה, אמנם לא לזה ישים את ליבו ורוחו ונפשו בעבודה, וכזה יש לרמוז בכתוב שהכתוב מטמיע ואומר, וילך מבית לוי. משמע לשון לוויה ודבקות אל הבורא ברוך הוא. וילך מזה האיש, מלהשתדל אחרי זאת להיות ליבו דבק תמיד, ברמות ובלותו יתברך, ויקח את בת לוי, כלומר מבחינת ההולדה שנולד מהדבקות. את זה ייקח לו להשתדל אחרי זאת לשים חפצו. ובאמת תורו מדרך הפכל, וידע נאמנה אשר כל זה בא ממילא, והעיקר בעבודה שידבק במידותיו הקדושים, התיאורים, לעובדו יתברך בתמים ובאמת, ואז טוב לו בסבב הבא. וזה גם שאומר בעל שם טוב הקדוש, תראו פסקה הבאה בקצרה. בעל שם טוב על התורה פשט משפטים עוד י"ז. שאלו לבעל שם טוב, מהו עיקר עבודה? תכלס, יאללה, חסידות, סדר. שטריימל, גרטל, קיגל, ארינג, פילטפיש. אחלה. ולרקוד. מה עיקר העבודה? הלו אנו יודעים, ואבותינו סיפרו לנו, שבימים קדמונים, היו אנשי מעשה מתענים משבת לשבת, ואתם ביטלתם את הדבר הזה. שאמרתם שכל אדם שהוא מתענה עתיד ליטל את הדין. שמתם לב, שנקרא חוטא, שמענה את נפשו. על כן, אגידו נא לנו מהו עיקר העבודה. והשיב להם בעל שם טוב הקדוש, דעתי בזה, שיראה אדם ממשיך על עצמו שלושה דברים הללו. היינו, אהבת השם יתברך, ואהבת ישראל, ואהבת התורה. ואין צריך לעשות סיגופים. שימו לב, הכל כרוך וקשור באהבה. אהבת השם, אהבת ישראל, אהבת התורה. בסיגופים יש בחינה מאוד מאוד אגרסיבית. חסר שם עדינות. כבר בסעיף א' תבעת הריבה, שמה אומר בעל שם טוב, רחמנה לי בביי. באמת, בשבוע הבא, בחלק השני של הסדרה, נראה איך פועלים את פעולת התענית, אבל בלי להתענות. אז בואו נסתכל מה שלמדנו. כשאנחנו באים ימי השובבים, שזמן מסוגל לתיקון יסודי של מבחינות התשתית, מבחינות הקיום של החיים שלנו שנפגמו לו עלינו, צריך לשים דגש על שש נקודות. ואני מדגיש, נסתכל למצלמה. מי שלא אוחז בששת הנקודות הללו, דיר בלק. שלא יתקרב לעבודה של השובבים. זה לא בשבילו, שלא יתעסק בזה. אז למי שלא עקב, נחזור למצלמה על שש הנקודות. בסדר? א', הנקודה הפנימית של כל יהודי לא ניתנת להחלפה או ללכלוך, היא לעולם תישאר בתארתה ותומתה, תמימותה. תזכרו, וידגו לרוב בקרב הארץ. נקודה השנייה, לדון לקו זכות, במיוחד את עצמנו. לא לפחד לרשפב את עצמנו. נקודה שלישית, להודות בטעות. להתוודות בפני עצמנו ולהכיר בעובדה שנכשלנו. נקודה רביעית, קלות התשובה. יש תשובה, היא אפשרית, היא בהישג יד, ונרחיב על זה בשיעור הבא, בעזרת השם. נקודה חמישית, לא לבצע דברים כמצוות אנשים מלומדה. רחמן על ליב הווי, על דרך האריזל, יש לנו ארבע מילואים בשם הוויה, י' כבבקה, יש שם אב, סג, מה, בן, נחבר אותם, 72, 63, 45, 52, עולה 232, שזה בגימטריה ריש למד ב', ראשי תיבות, רחמנה, ליבה, ביי. כלומר, לפני כל הכוונות, אב, סג, מה, בן, רחמנה, ליבה, ביי. ועכשיו נגיע לנקודה השישית ואיתן נסיים. הנקודה השישית היא מילה אחת, בנחת, או בעברית, בנחת. בנחת. אנחנו בסך הכל אחראים רק על ההשתדלות. הקדוש ברוך הוא על התוצאות. כל אחד יעשה את שלו כמיטב יכולתו, והשם יגמור בעדי, בעזרת השם. ולכן זו הסיבה שאליהו הנביא מגיע יום אחד לפני יום בו השם הגדול והנורא, נכון? מה התפקיד של אליהו? הוא בא להשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, אבל מה? רק אחרי שהם עשו את ההשתדלות שלהם. ועל זה כמובן ראוי ונצרך להתפלל, מי שלא יודע להתפלל שינגן את זה, נאמר, חדש ססוני, כן נא ואבי את מי? את אליהו הנביא, כמו שאנחנו אומרים. תני נאי 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 Na yam bam bam bili bam 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 dini na 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 dini na 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 ya na na ni na na ya na na ya 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 אז רצינו שיעור בחסידות, תנו שיעור בהלכה. עלי בדעי לחטא, איך לחזור בתשובה. בעזרת השם אני מזכיר, זה רק השיעור הראשון, שבוע הבא שיעור שני, ואחרי זה שלישי. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.